שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים במה שהתחלנו לפני שבועיים. לפני שבועיים התחלנו את ההקדמה של הרב קוק לספר שבת הארץ בהלכות שמיטה. והייתה לנו הפסקה כי למדנו משהו שקשור ללימוד תורה. וכיוון שאנחנו הולכים ומתקרבים לשנת השמיטה, אז כדאי לראות מה שהרב אומר על מהותה של שנת השמיטה, שהוא מראה ככה התחלנו לראות שיש דמיון בין השבת של הפרט לבין השבת של האומה והארץ. שבת לארץ, שנת שבתון מוכחת היא לאומה ולארץ. אני ממשיך איפה שהפסקנו פעם שעברה. שנת שקט ושלווה, כלומר, הדבר הראשון שיש, כלומר, מה המאפיינים של השנה הראשונה, של שנת השמיטה? המאפיין הראשון, שנת שקט ושלווה, בעין נוגס ורודה. לא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. כלומר, אני מדבר על שמיטת הכספים, שאדם לא נוגס את חברו. אדם קצת תמוע, כי מצד ההלכה, שמיטה משמטת בסופה. כן, אבל ברגע שאדם מבין ששנת השמיטה מגיעה, אז הוא מתחיל לוותר גם על החובות שחייבים לו. שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוהי המחלקל חיים בחסד. אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית. זאת אומרת שיש לנו כאן חברה קומוניסטית. כן, כלומר, עכשיו, צריך להבין שבימי הרב, הנושא הסוציאליסטי היה במרכז העיסוק הרעיוני, ולכן זה לא סתם שהדברים נכתבים כאן. כלומר, אין רכוש פרטי. זה לא שאין רכוש פרטי בכלל, אלא אתה מתייחס אל האדמה, שהיא עיקר הרכוש, כאילו שהיא לא שלך באמת. אז אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנים, ושלום נכון. אלוהי שורר אשר השורר על כל אשר נשמה באפו. כלומר, השמיטה יש לה השלכות לא רק על בני ישראל אלא גם על מעגלים יותר רחבים. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולסחירך ולתושביך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כלומר, השמיטה כל כך חזקה שהיא מקיפה גם את כל מעגלי החיים כולם עד הבהמה. אין חילול קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו וחמדת העושר המתגרה על ידי המסחר משתקחת לאוכלה ולא לסחורה. כלומר, מותר לאכול מהפירות של השמיטה, אבל הפירות האלה אסור להם לעשות בהם מסחר. כן, יש דברים קשים בגמרא נגד סוחרי שביעית. עין טובה והוקרה נאמנה באה לכל ברכת השם אשר בפרי הארץ, לאוכלה ולא להפסד. יש לנו הלכה נוספת, צריך לאכול, אסור לגרום הפסד לפירות. יש על זה כמה השלכות מעשיות. ולכן יש מה שנקרא היום פח שמיטה. כן? אדם נשאר לו קצת מהתפוזים, קצת מהקלמנטינות, אז הוא לא יכול לזרוק את זה לפח, צריך לחכות שזה יתקלקל מעצמו, ואז הוא יכול לזרוק. והאדם חוזר אל טבעו הרענן עד אשר לא יצטרך לרפואות למחלות שהן באות ברובן על ידי הריסת המשקל של החיים בהתרחקה מתארת הטבע הרוחני והחומרי, לאוכלה ולא למלוגמה ולא לרפואה ולא לעשות ממנה אפיקטיביזם. זאת אומרת, מה שאומר הרב זה שיש הלכה שלא משתמשים בפירות שביעית בשביל רפואה, זה לא כדי להגביל את האדם, אלא בגלל שבשנת השמיטה אין צורך ברפואה. כן, זה בשמיטה האידיאלית, אדם בריא מעצמו. רוח קדושה ואצילות שהפוך על פני כל, שנת שבתון, יהיה לארץ שבת לשם. כן? בשנה זו מתגלה צביונה של האומה בכליל הודה במקור רוחה האלוהי, והערה זו הבאה אחת לשבע שנים מושכת אחריה עליות אידיאליות אלוהיות, שבהכשרן האיטי של הנשמות הן הולכות וכובשות להן מקום בחיים, עד שהשקפות החיים הנובעות ממנה נעשות יותר ויותר קבועות ומסוימות ופועלות, עד בו תקופה יותר ארוכה. זה כמו שלמשל אדם עובר שבע שבתות, אז זה מכשיר אותו להגיע לשבת השביעית, חג השבועות. אז שבע שמיטות יוצרות בנפש האדם הכרות חדשות. עד בו תקופה יותר ארוכה, יותר חשובה, שהיא מספקת כבר להעלות לא את אישי האומה היחידים, שזה השבת עושה, ולא רק את כללותה בדור ההווה היחידי, שזה השמיטה עושה. כי אם את הדורות שלה, היובל, זוהי תקופה הרת עולם, הארוכה מיסוד החופש האלוהי העליון. כלומר, יש מהלכים שכדי לקלוט אותם, אי אפשר לבנות אותם רק על ההווה, צריך לבנות אותם על מחזור היסטורי ארוך יותר. שבע שמיטות יוצרות יובל. סדר החיים של שנת השמיטה הוא על פי החפץ הפנימי הטבעי של תשוקת הטוב והצדק, השוויון והמנוחה, שההכרה האלוהית ותשוקתה מטביעה בקרב האומה, אשר אין זה לה תכונה חיקויית דבר מלומד מן החוץ. כן, מאיפה למדנו שצריך זמן של מנוחה? אצל הגויים לא למדנו את זה. למדנו את זה מתוכן, נכון, מהשבת, או מה שהתורה אומרת על שנת השמיטה. הגויים, דווקא אצלם הרעיון הזה, שנקלט בסופו של דבר, יש היום מה שנקרא ימי מנוחה בעולם כולו, זה בא מהשבת אל האומות. הם למדו את זה מישראל, ולא להפך. אז זה מה שאומר, שהרעיון הזה, כן, אשר אין זה לה תכונה חיקויית, דבר מלומד מבחוץ, כי אם נחלתה הטבעית ממקורה עצמה. כן, זה מה שנקרא ששבת היא בת זוגו של ישראל. אבל מקור ישראל, כשמתגלה בתהרו, אינו עומד על עומדו, מתגבר הוא תמיד ומתרחב והולך, מקנה הוא לעצמו את אומץ הפעולה וכוח ההשפעה, וסופג לתוכו את העילוי של הבחירה הטובה, התשובה התאורה מתגברת בתגבורת האלוהיות של החיים כפי מקור ישראל, נמשך הוא והולך בקדושתו בכל משך הזמן של הפרקים, מונים שמיטין לקדש יובלין. כן, כלומר, מגיע השמיטה השנייה, בדין אומר, הנה שנת, אז בדין סופר, אשר קידשנו מסותיו וציוונו על ספירת השמיטות, או ספירת היובל, ואז אומרים, עכשיו שמיטה השנייה. בגים לשלישית, שמיטה שלישית. כן? כלומר, יש יחס בין השמיטה לבין היובל. אז מה שהרב אומר, מה זה בא לומר ההלכה הזאת? שהרעיון של קדושת השבת שנמצא בישראל, הוא זה שיוצר את היובל.
יש גם מקור, שאותות כל שבוע, ראש שמיטה, זה יוצא, הרי אדם חקלאי, בשבת האדמה עדיין עובדת.
נכון, נו.
ראש שם בית, אז אם לוקחים כל שבתות של השנה, יוצא בדיוק שנה,
55
שוב, אז כאילו כל
השמיטה
שהאדמה עבדה בזמן שהוא היה בבית,
יפה, זאת אומרת שהשמיטה היא תולדה של השבת, לפי זה, כן, יפה. מונין שמיטין לקדש יובלין, להכשיר אליו את החיים, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 9 ו-40 שנה. ומצינור החיים של היובל, שהוא הולך במעלות שלביו ומתפשט עד בו אל חיי האומה בצביונם הפרטי, יונקת היא השמיטה, ומתמלאת את זיווה השלם והרענן, המתגלה בה מתשוקתה אל הסדר האלוהי שיחול במלוא כל היקום, ולא רק בקרבה פנימה לבדה. והולך הוא ומתעלה הרוח עד שנצבר כוח גדול ועצום, שיש בו די עונים לא רק לגלות את הטוב שישנו במזומן באוצר חיי האומה לשמור את צביון החיים כמידתה של השמיטה, כי אם גם ליישר את המעקשים והקלקולים של העבר ולהעמיד את מצבי חיי האומה על פי הווייתה המקורית להשיבם לימי העלומים ברעננות מטעה, ולגלות לא רק את מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל כי מה שמוכשר להיגלות הוא להעיר בקרבה על ידי עזרת התגלות ההטבה הבכירית שלה, שהיא צריכה להעיר את ההתרוממות היובלית. טוב, קצת סינית, אבל בואו נסביר מה הרב רוצה. הרב רוצה לומר שבשמיטה מתגלה הטבע, אבל ביובל מתגלה הבכירה. זה מושג כפול שאנחנו מוצאים אותו הרבה ברב, סגולה ובכירה. יש דברים שהם מצד הטבע העצמי שלנו, ודברים שתולויים בבחירה שלנו. אז בשמיטה אנחנו פועלים לפי טבע האומה, שהוא טבע השבת, אבל ביובל זה לא טבע השבת, זה טבע החירות. כן, זה שנת הדרור. עבדים. מה?
עבדים.
כן, עבדים יוצאים לחירות, הנחלות חוזרות למקור. זאת אומרת, אדם חוזר אל מקוריותו, אל הנחלה הראשונה שלו. עכשיו, לא מכוח הטבע של האומה, אלא בבחירת האומה. כן, זה פה משהו עמוק יותר, אבל כשהרב אומר שהבחירה היא בנויה על יסוד הטבע. מצאנו את זה למשל לגבי היחס בין דברים טבעיים לדברים טכנולוגיים, מלאכותיים. למשל, יש לנו תקיעה בשופר, יש לנו תקיעה בחצוצרות. תקיעה בשופר, השופר, מי נתן לנו שופרות? הטבע. יש בטבע שופרות. אבל חצוצרות, הטבע לא מייצר חצוצרות, האדם מייצר. זאת אומרת, זאת פעולה מלאכותית, בחירית של האדם. אבל מה? שופר מעריך בראש השנה. כן? שופר מעריך וחצוצרות מקצרות. כי היסוד המלאכותי נבנה על גבי היסוד הטבעי. באותה מידה, היובל הבחירי בנוי על השמיטה הטבעית. האומה נותנת אות שהכשירה את עצמה בימי התגלות סגולתה הטבעית, כלומר שזה בזמן השמיטות, אל העליונות הרוממה הזאת שכישרונה יוכל להגיעה לה בהכרה נשגבה של אלוהים חיים והכרה מתעוררת שיש רוח חדשה המבשרת צבא רב ועברת שופר תירוע בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם רוח אל עליון של הסליחה הכללית למה זה קשור ליום הכיפורים? כן? אז יכול, זה בניין, זה דרור, מה זה קשור ליום הכיפורים? יום הכיפורים מתקן את העבר. אם תיקנו את העבר, יש לנו הרבה תקווה לתקן את העתיד.
גם העבדים, ביובל, ביום כיפור, לא מכריזים על העבדים.
כן, זה נכון. עכשיו, מה שמעניין, מה קורה בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? אז הם לא הולכים לבתיהם, וגם לא משתחררים. אלא מה הם עושים? גם לא עובדים. הם לא הולכים לבתיהם, אבל גם לא עובדים. אז מה הם עושים? אוכלים ושותים ועטרותיהם בראשיהם. מי משלם את הסעודה? בעל הבית. אז זאת אומרת, בימים האלה זה הימים היחידים שיש בהם חירות מוחלטת. כי לפני ראש השנה, אז הם עבדים, אז הם עובדים. אחרי יום הכיפורים, הם אמנם רשמית חופשיים, אבל הם צריכים לעבוד כדי להתפרנס. מה האדם יאכל? אז יש 10 ימים בלבד שבהם האדם הוא לגמרי חופשי. כן, זה 10 ימים האלה, וזה מתאים לעשרת ימי תשובה, שבהם האדם יש לו יכולת להשתחרר ממה שהרב קוק מכנה, העבדות החטאית. אז יש פה, אגב, אם הם יוכלים 10 ימים, זה כולל לכאורה גם יום הכיפורים. כן, מה אתה אומר?
כשהנביא קורא לישראל ושלח איש את העדור,
כן.
עכשיו, אם זה מצד הסבולה, אם זה מצד הבחירה, אז למה אחוז הם מקבלים את העומד?
אתה שואל למה אחרי שהם שילחו, למה בכל זאת היה חורבן?
לא, כי הם החזירו אותם.
הם החזירו, נו.
לא, אבל אם זה מצד הרב מצד הבחירה,
כן, כדי לגלות, כי אדם שמשועבד לא יכול לגלות את הבחירה שלו. אז אתה משחרר אותו, עכשיו הוא אדם בחירי. אגב, מה שקרה שם בימי ירמיהו, ששחררו והחזירו, אם אתה תסתכל היטב בפסוקים, תראה שהם לא נהגו לפי התורה, גם בשחרור. בשחרור הם ביטלו את העבדות לגמרי. וכיוון שהם ביטלו את העבדות לגמרי, הם לא יכלו לעמוד בזה. ולכן הם החזירו.
מה
קרה
לגמרי?
הם ביטלו את מוסד העבדות, כמו לינקולן. כן. זאת אומרת שאין יותר עבדות בעולם. והם לא עמדו בזה, ולכן הם החזירו. אם הם היו נוהגים לפי דין התורה, שהיה רק 6 שנים את העבוד, אז לא היה צורך גם שהנביא יתערב, וגם לא היו אחר כך קופים בחזרה את העבדות. נכון, בדיוק. יעיין נא כבודו במה שכתבתי בספר 350 מילה, על הפטרת פרשת משפטים. רוח אל עליון של הסליחה הכללית, הפוגשת את כל יחיד בכל יום כיפורים, מתעלה כאן בקדושת היובל לציון כללי, בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה, ליישר את כל עיוותי העבר ותקרתם דרור בארץ לכל יושביה. הנה כאן הוא מביא, מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בדין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהם. אין הדרור הזה פורץ כהר פרצים, כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון. כלומר, כאן הרב רומז לעומת המהפכנות הרוסית של ימיו. כן, היה אז, כשהרב כותב את זה, זה אחרי הכישלון של המהפכה הראשונה ברוסיה, ב-1905, זה לא הלך. כן? ואז זה גרם להרבה יהודים לעלות לארץ, כי הם היו שותפים למהפכה שנכשלה, אז הם באו לעשות את המהפכה פה בארץ. אז הרב אומר, הדרור זה לא כהר פרצים, זה לא הר געש, כי נמשך והולך הוא מן הקודש העליון. זה לא בא מהמאבקים של מלחמת המעמדות של מרקס, זה בא מהקודש העליון. איננו יוצא בתור יוצא דופן מתוך המעגל החברתי המסודר, כי מתוכו ומעצמותו הוא נובע מתוך סדר החיים של התקופות הקצרות הקדומות, עד הגיעו לידי מידתו זו שהוא מתחיל להתרומם בפעולת כישרונה של האומה בהתגלותה הבכירית, בתיקון העיוותים של העבר. אם ירדו יחידים מהאומה ממדרגת החיים המלאים אור קודש וחופש, ויעשו לעבדים בשוכחם את ערכם האצילי, מה פתאום אדם רוצה להיות עבד? כי הוא שוכח שהוא אדם עם צלם אלוהים, עם חירות פנימית. ואוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, הנה בא השבת הכבוד האישי וחירותו, מתוך זרם חיים של קדושת עליון, השופע מהמקור היותר עליון, שבינו האומה יונקת את אור נשמתה, ודרור נקרא בארץ לכל יושביה. כלומר, אפילו העבד הנרצע ביובל, אין לו ברירה, הוא חייב לעזור. תארו לעצמכם אדם שכבר 50 שנה הוא בבית של אדוניו, הוא אוהב אותו כבר 50 שנה. מתי הוא נרצע? כשהוא היה בן 25. עכשיו בן הוא בן 75. אומר, מה, אתה זורק אותי לרחוב? אומר לו האדון, אין מה לעשות, החירות זה דבר כל כך מהותי בך שבכל מצב אתה חייב להתמודד עם זה. אז בגיל 75 לא מאוחר מדי. כן, אם הוא נרצה בגיל 30, אז בגיל 80 זה יותר. ולעומת אי שוויון המשקל של מצב הרכוש הקרקעי, שהוא בא מרפיון ידיים ורוח מכל חטות האדם המכשילות את כוחו עד שהוא יורד מנחלת אבותיו. כלומר, לפי הרב, זה שאדם מכר את נחלת אבותיו ונזקק מבחינה כלכלית, יש פה ממד מוסרי שהוא לא דאג לעניינים שלו. איך אדם לא דאג לעניינים שלו? כנראה שהיה איזה משהו במידות שצריך לתקן. בא השווה המתאמת כפי ערכה של האומה בראשית מתאה ברכוש היסודי הזה לאותם אשר הכבידה עליהם תקרת החיים ותעוות את משקלם בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. אתם חושבים שהרב כאן גמר את ההקדמה? לא, יש לו עוד הרבה מה לדבר. אז אם הפעם הבאה רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.